Hold. אני חושב שרק השני דפים בזה אחד, זהו. אי החל. אתם זוכרים שצריך להדליק את המכשירים, אחרת הם לא פועלים. יש טענה כזאת שזה עובד יותר טוב כשזה דלוק. אז עד עכשיו אני לא חוזר על הפרטים, אנחנו למדנו שיש סיבה, חשיבות, להתחיל את העניין של קריאת שמע מהערב. ואנחנו נעיין בהמשך, בדברי התוספות, כדי להבין את השאלה שנשאלת כאן בגמרא בצורה יותר מדויקת. אבל באופן כללי אפשר לומר ככה, אם אתה כבר שכנעת אותי שצריך להתחיל בענייני קריאת שמע מהערב, כן? אז למה כשאתה מגיע בהמשך אתה משנה את הסדר? יש עוד קסמיים חמים? אי אחרי, אם זה ככה, אם זה ככה זה מה שהסברתי עכשיו, אם זה ככה זאת אומרת שיש חשיבות להתחיל מהערב, ספה בהמשך של המשנה, בקטנה, ששם המשנה מלמדת, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, דהיינו שבהמשך של המשנה השחרית, העניינים של שחרית, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, הוא שינה את הסדר, ולכן אי אחרי לתנה דערבית ברשע. עכשיו, העניין שאנחנו נכנסים אליו כרגע הוא זה שבמצווה של קריאת שמע יש שני ממדים. ישנה הקריאה עצמה, פסקאות הקריאת שמע מן התורה, ויש מה שהמשנה קוראת כאן, וגם אנחנו קוראים ככה בעקבות המשנה, הברכות. זאת אומרת, כל הטקסט שאנחנו קוראים, אומרים, לפני קריאת שמע ואחריה. אחרי ישתבח וברכו, ובערב אחרי והוא רחום וכו', אנחנו מברכים ברכות. הברכות האלו הן ממסגרות, אם אפשר לומר ככה, את הקריאת שמע עצמה, ואלו הדברים שנקראים בלשון הגמרא מילה דשחרית או מילה דערבית. לנו ישנה הקריאה עצמה וביחותיה. אז כאשר אנחנו מדברים כאן על סדר הברכות, אז בסדר הברכות שהן מילה דשחרית, מילה דערבית, הוא הפך את הסדר ושואל למה. וזה הדיוק של דערבית, זאת אומרת אותם הדברים השייכים לערבית, מה שכותב הרב בשורה 9, לתנה דערבית ברשע, כך גרסינן, ולא בערבית ברשע, כלומר מילה דערבית. אבל הקריאת שמע, מיישנה דתנה בערבית, כבפרשית לעיל. כן? ברור? כשמדובר על קריאת שמה עצמה, אז השאלה נשאלת בערבית. כשמדברים על העניינים הסובבים את קריאת שמה, המתלווים לקריאת שמה, אז זה דערבית. זאת אומרת שהשאלה היא לא כאן, למה לא לימד בערב קודם, אלא לא לימד את העניינים השייכים לערב קודם. אז אנחנו ניקח בגמרא קודם כל, נקרא את זה אחר כך בטקסט עצמו. בגמרא יחכה. טוב שאתם מחפשים, כי ככה אני שותה קפה. אין לי שטיינזלץ, אני לא יכול לעזור.
אה, טוב,
טוב. לכל האחרים יש. זה בצד שמאל, בסדר? תוספות, איך אחרי ספה דקטנה שחרית ברשע היא אמרת, אם אתה אומר בשלמה, בסדר, מסכים, בשלמה זה אומר שהעניין שמובא אחריו אינו מהווה בעיה. דסמיך אקרא דבשוך בך, שסומך את העניין על הפסוק של בשוך בך, איזה עניין? עניין של קריאת שמה. כן? ושמה דסמיך אקרא דבשוך בך, אם כן, אינו מקפיד קרא אלא הקריאת שמה. זאת אומרת, שאם אנחנו זוכרים את הגמרא, תנא איך הקאי דקטנה מהמתי? תנא אקרא קאי דכתיב בשורבך וקומך. כן? אז כל זמן שאנחנו מתייחסים לפסוק של בשורבך וקומך, זה אומר שההקפדה, הדיוק, הוא שייך לאותו הנושא של בשורבך וקומך, זאת אומרת קריאת שמה עצמה. אלא אי אמרת, אלא אם אתה אומר דסמיך אקרא דבריאתו של עולם, אם אתה בהמשך אומר ואי בית אמה, כן, יליף מבריאתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר, זאת אומרת שהעניין הזה של ויהי ערב ויהי בוקר זה לא שייך באופן ייחודי לנושא של קריאת שמה, זה הרבה יותר רחב. ואם אתה מסמיך את העניין של מאימתי קוראים את שמה בערבין, את העניין של בערבין לעניין של בריאתו של עולם, אם כן, זאת אומרת, כפיד הכל מילה, שההקפדה, הדיוק, אינו שייך אך ורק לקריאת שמה עצמה, אלא על כל מה שמתייחס אליה, ואם זה מתייחס לכל מה שקשור לקריאת שמה, אז זאת אומרת שזה צריך להתייחס גם כן לעניין של הברכות לפניה ואחריה. אם כן, ספה דקטנה וכו'. ומכאן השאלה של אם זה ככה ויש קפידה על כל מילה, על כל דבר, לכן כשהוא מגיע בספה של המשנה לעניין של בשחרית מברך שתיים לפניה ואחת לאחריך ובערבית, אז הוא הפך את הסדר, וזה לא מסתדר עם הקפידה הכל מילה של מה ש... זה הפשט של התוספות. זה ברור? נ... אני צריך לצאת מתוך הנחה ששתיקה כהסכמה. שורה 13. כפיל הכל מילה. פירוש, אם שמח דעתו על הפסוק דויהי ערב ויהי בוקר, ולכך תנה בערבית ברשע קווי קריאה, קווי הקריאה כדאמרת, היה לו לשמור הסדר גבי הברכות נמי, כי בסדר העיתים כעת, ולאו דווקא בסדר הקריאה. כן? שהזמן כולל הכל מילה דבעיתו. על כל העניינים השייכים לאותו הזמן, כן? יש קפידה, אם אתה אומר, מבריאתו של עולם. אבל אי הווה סמיך על הפסוק ובשורבך למה קשינה? אבל לא היינו מקשים אילו היה סומך אך ורק על הפסוק ובשורבך, ואינו כפיד קרא אלא הקריאת שמע, כי אותו הפסוק משתייך בצורה מדויקת וייחודית ויתר דיוק לקריאת שמע עצמה. דברכות אינן מעכבות כנודע. זאת אומרת שבעניין של קיום המצווה של קריאת שמע, אם אמרת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד וההמשך ואהבת והים שמע וכו', אז יצאת מדי חובת קריאת שמע אף על פי שלא אמרת את הברכות. העניין כאן אני חושב שצריך להתייחס לזה קצת יותר, להבין את המושג, שמשהו שאינו מעכב, משהו שאינו מעכב, זאת אומרת שזה, או להפך, משהו שמעכב, ומשהו שבלעדיו המצווה קוימה או שלא קוימה. אם אתה אומר שדבר זה מעכב, כן? אז אם עשית את המצווה אחרת, אז לא קיימת את המצווה. לא יודע, למשל, יש לנו כאן העניין של, של הברכות. מסיבה כלשהי, נגיד ככה, דוגמה, אתה יודע קריאת שמע על פה, אבל אתה לא יודע את הברכות על פה, ואין לך סידור. אז מה תעשה? לא תעשה את ה... לא תאמר שמע ישראל? אתה יודע על פה את קריאת שמע? הברכות אינן מעכבות את קיום המצווה. יש לנו תפילה שאנחנו קוראים לה 18, אבל שהשם המדויק שלה, אם כבר, זו העמידה. אני זוכר, לא רק זוכר, אני יודע שיש כמה מקרים שאנשים מדברים על 18 של שחרית בשבת. אין דבר כזה, יש רק שבע ברכות, אבל קוראים לזה 18, זה כבר הפך להיות שם דבר. אז התפילה הזאת אנחנו עושים אותה בעמידה, מתפללים אותה בעמידה. עכשיו, האם העמידה מעכבת את התפילה? מי שלא יכול לעמוד בתפילה יושב, אז הוא לא קיים את המצווה. נאמר של אילו היה יכול לעמוד ולא עמד, אז אולי. אבל בעיקרון, כן, העמידה אינה מעכבת את התפילה. חולה, עייף, זקן וכו', יכול להתפלל בישיבה. וגם בנסיבות מסוימות, אתה נמצא במטוס, הגיע הזמן תפילה, ואומרים להדק את החגורות, ואתה לא יכול לקום. כן, אז אתה יכול להתפלל בישיבה. ובכל מיני מצבים משונים אחרים שבהם אנחנו יכולים להימצא בזמן בזמן של התפילה. אז העמידה אינה מעכבת. יש עוד כמה דברים ככה שצריך לדעת מה מעכב ומה לא מעכב. אז במקרה הזה הברכות אינן מעכבות. ולכן אותו העניין, ואני קצת הרחתי בזה, כי העניין של העיכוב הזה אנחנו נשתמש בו הרבה בהמשך. אם כן, מה דאמרת דייליף מבריאתו של עולם? קשין משום ספה דקטני בשחר מברך, ובעינן טעמה לשינוי הסדר גבי הברכות. זאת אומרת שלכן אנחנו זקוקים להסבר למה בהמשך הסדר משתנה. אם אנחנו אמרנו יליף מבריאתו של עולם, וזאת אומרת שלא רק הקריאת שמה אלא העניינים השייכים להדהיינו הברכות, אף על פי שאינן מעכבות את הקריאה עצמה, הן חשובות מבחינת העניין של הסדר של ערבית קודם, אז כשאתה בא ואתה משנה לי את הסדר, אז אני צריך להבין למה. כי יש סתירה. התשובה, מה שאני קורא הכאילו תשובה, כי כפי שאנחנו כבר ראינו את זה בקריאה עצמה של הגמרא, התשובה הזאת אינה עושה שום דבר חוץ מאשר לתאר את השאלה עצמה. על זה שאלתי. תנא פתח בערבית ברשא והדף תנא בשחרית, עד דקאי בשחרית פרש מילי, פריש מילי דשחרית והדף פריש מילי דערבית. אני חושב שיש לנו כאן כביכול עניין עריכתי. דבר האורך התחיל בערבית, נמשך בשחרית. עכשיו היה כבר בשחרית, אז נמשך, נמשיך בשחרית, ואחר כך חזר לערבית. אבל על זה שאלתי את השאלה, למה הוא עשה ככה? אם הסדר הוא חשוב, אז הגיע עניין של הברכות, היה צריך לחזור לעניינים של הערב קודם. ותמה, דלכאורה אין תשובתו תשובה, ונראה כאילו פריש מילי דקושייתו בעלמה, ועדיין חסר הטעם. זאת אומרת שהוא תיאר בצורה עם דיוק מסוים, היה בשחרית, המשיך בשחרית. בסדר, אבל השאלה היא דווקא למה עשה ככה. ברור? אבל העניין הוא כלל וכלל, פרט ופרט. אתם מכירים את העניינים של 13 מידות שהתורה נדרשת בהם? לא? טוב, אז יש עוד נושא ללימוד. אז יש 13 כללים שמופיעים בתחילת כל סידור בסוף ברכות השחר, שמסבירים מהם הכללים שלפיהם הדרישה של הכתוב בתורה מתבצעת. הרי יש לנו בקריאת התורה שני צדדים, שני עניינים. ישנה המשמעות הנקודתית של מה שכל פסוק ופסוק אומר, וישנה המשמעות הכוללת ביחס של כל פסוק לכל הפסוקים האחרים. כן? ובמיוחד לענייני הלכה, כאשר אנחנו נפגשים עם פסוק מסוים, איך אנחנו לומדים מה כוונתו של אותו הפסוק לצורך ההלכה, כאשר אנחנו יכולים להיפגש עם פסוק שאומר דבר מסוים ופסוק שאומר דבר שנראה שונה מאותו הדבר. אז למשל, דבר הלמד מעניינו, דבר הלמד מסופו, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, זה הכלל השלוש עשרה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויחיה ביניהם. מה? אז אחד העניינים השייכים למכלול הזה של הדברים, זה כלל וכלל, פרט ופרט. פרט ופרט, כלל וכלל. זה
כלל וכלל? כלל וכלל אני לא מכיר.
לא, אז בסדר, אז אני אומר, כלל וכלל, פרט ופרט. מה שהרב כותב כאן.
זה מה שכותב פה, אבל אין איזה בעד.
כן, אבל זה פועל יוצא של אחד מהדברים. כלומר, פתח בערבית לעניין הקריאה, שהוא העיקר. זוכרים? העיקר זה הקריאה, שהברכות אינן מעכבות. פתח בערבית לעניין הקריאה שהוא העיקר, והדר תנה בשחרית באותו העיקר, כדי פרש ראשי שם מתי קוראים וכו'. עד דקאי בשחרית פרש מילי דשחרית, דהיינו אופן הברכות שהן הפירוש לטעמי מצוות הקריאה. זאת אומרת, שמה התפקיד, המטרה, של הברכות. התפקיד והמטרה של הברכות זה לתת לנו את המשמעות המפורטת של אותה ההצהרה הכללית של האחדות. כן? יש לנו כלל, השם אחד. במה זה מתבטא? מה הן ההשלכות? מה הפירוש של הדבר? זה מה שהברכות באות ללמדנו. זאת אומרת שכפי דברי הרב כאן בקצרה, כלומר שהיוצר אור הוא הבורא חושך. זאת אומרת שאחד הממדים כאן של המושג של האחדות זה שיש הפכים בעולם, ושההפכים האלו הם מכחישים כביכול את המושג של האחדות. זאת אומרת שאם אני בפשטות, בלי לדייק, בלי להיכנס לפרטים של הדברים, לוקח איזשהו רעיון מהמיתולוגיה. אחת המיתולוגיות שאנחנו מכירים אותה יותר טוב, שהמיתולוגיה היוונית, עם השלכה שלה על המיתולוגיה הרומאית, הלטינית, שהיא בעצם כמעט אותו דבר עם שינוי שמות. אז אנחנו רואים שמה במיתולוגיה שהמושג של אל היום ואל הלילה, שאותו האל לא פועל שתי פעולות הפוכות. ישנו אותו המופקד על היום ואותו המופקד על הלילה. יש סיבה לזה מבחינה רעיונית, שהיות שתי התופעות האלו הן נוגדות זו את זו, מבטלות זו את זו, אז אי אפשר לכתחילה מבחינת ההיגיון לחשוב שאותו מי שמאיר אור הוא גם יחשיך חושך. אנחנו באים ואנחנו אומרים זה בדיוק ההפך. אנחנו אומרים שמי שיצר אור הוא שבורא חושך. שאין כאן שתי רשויות, כפי שאנחנו רגילים לומר, אלא שישנה כוונה אחת מכוונת את העניינים האלו, וכל התוכן של הברכה מפרטת את העניינים. לכן, מה שהרב כתב כאן, כלל הוא כלל, פחת הוא פחת, זאת אומרת שבעניינים של הכללים, כן? אז העניין של ערבית, קריאת שמה של ערבית, קריאת שמה של שחרית, כן? מבחינת הכלל של העניין של ייחוד השם. אחר כך מבחינת הפרטים, הסדר מתהפך. דהיינו שבנושא הפרטים, יש קודם הפרטים של הבוקר, ואחר כך הפרטים של הערב. ואני כבר אכנס קצת להסבר של הדבר, אף על פי שאנחנו נקרא את זה יותר במפורש בדברי הרב. כי העניין של הפרטים, אתה צריך אור יום כדי להבחין בהם. מבחינה כללית, אפשר, שהיא גם שייכת לצד האמוני, להתייחס לדברים לפי הסדר שלהם, דהיינו ערב קודם, בוקר אחר כך, אבל כשאתה בא להבין את המשמעות של הדברים ולראות את הפרטים, אז את הפרטים אתה לא יכול לראות אותם בבהירות בערב. הפרטים מתבהרים לאור הבוקר. ולכן, אחרי שהבנת את העניינים מצד הפרטים בבוקר, אז אתה גם יכול מאותה הידע שרכשת בבוקר להבחין אותם העניינים של הפרטים גם בערב. אני לא יודע אם זה מספיק ברור, אבל זה עניין. וגם צריך להתייחס כאן בקצרה לעצם העובדה שהברכות של הבוקר הן ארוכות יותר מאשר הברכות של הערב. השתיים שלפניה, כן, הן הרבה יותר ארוכות בבוקר, ואף על פי שבערב יש שתיים אחריה, סך הכל זה לא יותר ארוך בערב. זה עניין בפני עצמו ללמוד את התוכן של הברכות, אבל באופן כללי הפירוט והבירור הוא שייך יותר לצד של הבוקר. מה פירוש בוקר? המילה.
שניתן לבקר.
שאתה נמצא במצב של אפשרות של הבחנה בין הדברים. בעוד שהמושג של עד, זה אומר שהצורות מתערבבות. שהרבה יותר קשה להבחין בין דבר לקרובו או להיפוכו, כי כן, זה מצב של מעורבות של הדברים. אפשר לומר במובן מסוים שהעניין של עץ הדעת טוב ורע, זה משהו שהמצב של הערב מלמד אותנו על משמעותו. העולם שלנו, המציאות של העולם שלנו, היא שייכת לאותה בחינה של עץ הדעת טוב ורע. עולם הזה זה שייך למציאות, למצב הזה. מה פירוש? לא כתוב, וכאן יש אי הבנה חשובה, אנו שמשמעותית מבחינת מה שהתורה אומרת, זה לא עץ הדעת, עץ הטוב ועץ הרע. אילו היה זה עץ הדעת, עץ הטוב ועץ הרע, זה היה מצוין. אתה יודע את הטוב מצד אחד ואת הרע מצד אחד. אבל כאן עץ הדעת טוב ורע, זה שמתייחס לתודעה על כך אי אפשר להבחין בין טוב לרע, כי טוב ורע מעורבים זה בזה. כמעט כל דבר, כן? יש לו הצד הטוב שלו והצד הרע שלו. אתם שמעתם על דברים שנקראים דיאטה? אז זה כפי שהסבתא שלי הייתה אומרת, שדבר טוב לא יכול להיות רע. אבל זה לא נכון, כידוע. אתם מבינים את הנושא? וכאשר אנחנו נמצאים במצב ש טוב ורע מעורבבים, אז אנחנו זקוקים לאיזשהו קנה מידה, משהו שיאפשר להבחין בין הטוב שבטוב ורע לבין הרע שבטוב ורע. וזה העניין של עץ החיים. ולכן עץ החיים היה צריך להיות קודם עץ הדעת טוב ורע. כי אי אפשר להתמודד עם טוב ורע המעורבים שהם מביאים מיתה, מוות, מבלי שתהיה ההבחנה שמתאפשרת על ידי כך שאם זה הולך לכיוון החיים, אז הטוב גובר. ואפשר. ומותר. ואם זה הולך לכיוון המיתה, אז זה מסוכן, או אסור, או שניהם, והחז"ל כבר קבעו לנו להלכה שמסוכן הוא חמור יותר מאסור. כן? זאת אומרת שלפעמים שואלים, זה כשר או אתם, בהשגחת הבד"ץ וכו'. אז היינו יכולים לומר ככה, שמבחינת הלכות הכשרות היה אפשר לשים חותמת של כשרות של בד"ץ על רעל. למה? זה
טבעי,
ואין בזה דחיפה, ואין בזה שום, זה לא בשר וחלב, ואין בזה לא עניין של תבל ושביעית וכו', זה כשר. טוב, אני קצת מגזים, אבל לא מגזים כל כך. זאת אומרת שמסוכן זה יותר חמור מאסור ומותר. ולכן העניין כאן, רק מבחינה השוואתית, שמה ששייך לצד של הערב הוא יותר מתדמה לצד של הערבוב בין טוב לרע, בעוד שבבוקר זה יותר שייך לצד של הבירור מצד עץ החיים. לא אמרתי שהבוקר זה עץ החיים ושהערב זה, אלא אם כן אנחנו אומרים שכל העולם הזה זה בבחינת לילה, ושכל העולם הבא הוא מבחינת יום, ולכן ויהי ערב ויהי בוקר זה בבחינת ויהי ערב עולם הזה ויהי בוקר עולם הבא. שזה הצד של האופטימיות של התורה, שמהערב אנחנו הולכים אל הבוקר, ולא ההפך, שמהבוקר אנחנו הולכים אל הלילה. דרך אגב, אני לא יודע, אתם מכירים את הביטוי העברי הקלאסי ימי חורפי? לא שמעתם את הביטוי הזה? בימי חורפי, מלשון חורף. אז כשאומרים בימי חורפי בתרבות המערבית, כולם מבינים לעת זקנה. בימי חורפי בעברית זה בילדותי. כי אנחנו יוצאים מהחורף אל האביב. בחורף כל הכוחות של החיים הם כאילו מוקפאים, קפואים, ולאט לאט זה הולך ומתעורר לחיים. וזה גם אם אתם שמים לב קצת מבחינת הסדר של השנה, שהעניין של ראש השנה זה בתחילת החורף. השנה מתחילה בצד החורף, החיים מתחילים מצד זה, כי זה כמו התינוק, הילד, שצריך לפרוח. אז זה תפיסת עולם אחרת. מי שחושב שחורפי, חורף, זה כאשר אני הגעתי לצד של הזקנה והולך מתנוון וכו'. בעוד שהראייה של השפה, של הלשון העברית, שהיא מקבילה להשקפת עולמה, זה שאנחנו הולכים מהחושך אל האור ומהחורף אל האביב. טוב. חוזר. אבל העניין הוא כלל וכלל, פרט ופרט. כלומר, פתח בערבית לעניין הקריאה שהוא העיקר, והדת ענה בשחרית באותו העיקר, כדי פרש רשי שם, ממתי קוראים, וכו'. עד דקאי בשחרית, עכשיו שהגענו כבר לבוקר, אבל צריך להבין שיש כאן רמז לכך שלא זו בלבד שבטקסט הגענו לבוקר, אלא שבמציאות הגענו לבוקר. אז פרש מילי דשחרית, דהיינו אופן הברכות שהן הפירוש לטעמי מצוות הקריאה, כלומר שהיוצר אור הוא הבורא חושך וכו'. והדר, פרש מילי דערבי, שהמעריב ערבים הוא הפותח שערים, וזהו משנה איתים, ובהמשך מבחינת הלשון של של הברכות.
כלומר, בזה דבר שהוא חוזר לערבית, נראה כי כאילו חוזרים חזרה
לא, זאת אומרת שמבחינת הכללים אתה מתחיל מהערב, הולך לבוקר. עכשיו, כדי להבין את הפרטים של הדברים האלה, את הפרטים אתה יכול ללמוד אותם לאור הבוקר. כשהבוקר העיר, כן, אז אתה יכול להתייחס לדברים באופן יותר בהיר ולהבין אותם. עכשיו, אותה הבנה עצמה שמתאפשרת בבוקר היא שתשמש להבין מה שקורה בערב מבחינת הפרטים של הדברים. אם אנחנו מייחסים את העניינים האלו להבנת ההיסטוריה, גם בהיסטוריה הכללית וגם בהיסטוריה הפרטית. ישנן הבנות של הדברים שמתייחסים לתהפוכות הקורות בהיסטוריה, ש התפתחות מסוימת מתאפשרת אודות לזה שמשהו אחר נסתם. אולי שמעתם את הביטוי מגלה טפח ומכסה טפחיים? ראיתם כבר ספר תורה? שני העמודים בצד ימין ובצד שמאל של הטקסט הפתוח הם מכסים מה שהיה לפניו ומה שבא אחריו. כדי לגלות מה שבא אחר כך אתה צריך לחסות את מה שבא לפניו. מה שמגלה הוא שמכסה, ומה שמכסה הוא שמגלה. זאת אומרת שיש כאן מציאות מסוימת ש עד שאנחנו נמצאים במציאות הזאת של עולם הזה, אז כל התפתחות מסוימת באה על חשבון שמה שאפשר את אותה ההתפתחות הוא מסתם. אז את זה יותר קל להבין אותו כשהדברים הולכים אל החיוב, אל הדבר שמתהווה, כן? כמו הזרע הזה שאנחנו קוברים אותו באדמה והוא צריך להירקב, ומהריקבון של הזרע הזה יוצא יוצא הצמח. הלחם שאנחנו אוכלים הוא בא על ידי כך שאותה החיטה שהגרעין שלה אנחנו שמים, אז היא נרקבה ואז יוצאת חיטה שנושאת הרבה יותר ממה שהיה בשורש שלה. אז כשזה הולך לכיוון הזה, אז זה יותר קל להבין את המשמעות של הדברים. אבל כשזה הולך לכיוון ההפוך, אילו היה לנו רק הידיעה של הכיוון ההפוך, אז זה היה עלול לחולל דרך מחשבה טרגית. זה רק במידה שאנחנו מכירים קודם כל את הפירוט של הצד של העלייה, שאנחנו יכולים להבין איך בצד השני זה יכול ללכת לכיוון ההפוך. זאת אומרת שהפירוט של ההבנה, או ההבנה של הפרטים של הבוקר, הם שמאפשרים לנו להבין איך זה פועל גם בערב, ובעיקר לדעת שזה אותו הרצון שמחולל גם את זה וגם את זה. שאין כאן עניין, כפי שאמרתי קודם, של, כפי שאומרים חז"ל, של שתי רשויות חלילה. כאילו בתפיסה המזרחית, המסדית של איראן והעתיקה, שיש כוחות האור וכוחות החושך שהם נאבקים אלו באלו, ושהאדם הוא מין קורבן בין הכוחות העל האלו שנאבקים זה בזה, ושהוא סובל מהמאבק הזה מבלי שתהיה לו אפשרות כלשהי לפעול דבר. אבל אפשר לומר ככה, שהצורך של קריאת שמע, כפי שאנחנו נראה בהמשך, הוא יותר אקוטי בערב. הוא גם הכרחי בבוקר, אבל הוא יותר אקוטי בערב. אבל ההבנה של אותה האמונה שאנחנו אמרנו אותה בערב, מתבהרת ומתבררת יותר בבוקר, ומהבוקר אפשר להגיע גם לצד של הערב. לכן תנא פתח בערבית, ואחר כך הגיע לשחרית, היות והיה בשחרית, הייתה לו אפשרות לברר ולפרש את העניינים של שחרית, ומשם אחר כך לחזור לברר את העניינים של ערבית מבחינת הפרטים. לכן כלל וכלל, פרט ופרט. עד דקאי בשחרית, שאי אפשר להתחיל פירוש הפרטים אלא אם כן היה ביום, שדווקא ביום אפשר לו לראות אופן הפרטים ולהבין עניין צורתם בגילוי. ומעיקרה, בהתחלה, היו בהיעלם, ואי אפשר לפרטם בערבית ברשע, וזהו ויהי ערב תחילה. כלומר, דרגת עולם הזה, ובמה שנמצא בעולם ומניסיונות דעלמה הדן, אנו העולם הזה, מיד ובדרך כלל יש לו אות ומופת למציאות העולם הבא, בחינת אמונה בכתיב ואמונתך בלילות. שהאמונה העלם האמת כנודע, וכמו שהחושך הוא העלם האור. כמו כן, עולם הזה הוא העלם עולם הבא. אי לכך, אי אפשר לעסוק בפרטים עד דקאי בשחרית. לכך, כתיד כללו של ערבית תחילה, ומיד אחר כך כללו של שחרית, דהיינו דרגת עלמא דעתי בחינת האמת, שחרית, שהיא המדרגה של עולם הבא, שהיא בחינת האמת, כפי שאנחנו אומרים בקריאת שמה בערב, אמת ואמונה, ובשחרית אנחנו אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וישר ואהוב והביא ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה. אנו 15 תוארים שמפרטים את את האמת של הדבר. זה בדיוק אותה האמת שהייתה בערב. אבל בערב לא היה אפשר לפרט את האובייקטיביות של האמת. יש, כשהרב כותב כאן שהאמונה היא העלם האמת, אנחנו צריכים להבין שלא מדובר כאן שהאמונה היא העלם ודאות האמת. האמונה היא ודאית כמו האמת עצמה. אין שום חשש, אין שום ספק, אין שום, שום דבר מהסוג הזה להנגיד אמת ואמונה. אבל אפשר לומר שהאמת הזאת של האמונה אין לי תרצו הוכחה אובייקטיבית לדבר. אם זה להשתיק את הדבר הזה שאתה חושב שכבר יום לכך כתיד כללו של ערבית תחילה ומיד אחר כך כללו של שחרית והיינו דרגת עלמא דעתי בחינת האמת. כי האמת גילוי האמונה מבחינת האפשרות של ההוכחה של אותו הדבר שבלב הכי היה ודאי. מה שהיה תחילה בחינת האמונה בגילוי הכלל ולא הפרטים, שהפרטים עדיין בהיעלם. אז כשבא האור מתגלה אופן אמיתתו גם לפרטים, וזהו עד דקאי בשחרית, שאי אפשר קודם לכך. ואז רואה ומביט מהם הפרטים שהיו בתכלית הבריאה אשר תחילתה בערב, כי בהיעדר האור נתערבבו הצורות ונעלם אופן היצירה בעומק הבריאה, ודווקא בסוף המעשה של הלילה מתגלה מה שהיה תחילה בבריאה בחינת העלם או העלמה. כלומר, דווקא בעלמה דעתי מתגלה טיבו דעלמה הדין. זאת אומרת שהמהותו, טיבו, הטיב, כן? של העולם הזה, מתגלה דווקא בבחינה של עולם הבא. ואי אפשר לו לאדם לדעת מה טיבו של עולם, שעדיין עין לא ראתה משום ויהי ערב. וכן הוא אומר, מה רב טובך אשר צפנת, אשר צפנת, פירוש שזה צפון לעתיד לבוא. כי אף על פי שהוא כבר בפועל, דכתיב פעלת לחוסים בך. פעלת זאת אומרת שזה כבר בפועל, אבל זה עדיין לא התגלה. בכל זאת עדיין צפון ואי אפשר להסתכל בו, ועניין הברכה בעלמא הדין להיות סמוי מן העין כנודע. זה מאמר של חז"ל שאין הברכה שורה אלא על דבר שהוא סמוי מהעין. וזהו שאמרו, שאמרנו כלל וכלל והדר פחת ופחת, ערבית ברשע והדר בשחרית. כלומר, כללו של ערבית מביאו מיד לכללו של שחרית, אבל עד דקאי בשחרית רואה הפרטים, ואז דווקא מפרש הפרטים דבעלמא הדין נמי. ואז מהידיעה של הפרטים מבחינת התכלית, אז אפשר גם להבין מכאן את העניין של הפרטים מבחינת המציאות. אז אנחנו נפסיק פה, וקראנו קצת מהר, אבל אני חושב שהסברתי קודם, כך שדעתי זה לא צריך להוות בעיה. אנחנו נסיים בעזרת השם בשבוע הבא את האופן הראשון, ונתחיל לחזור על כל העניין הזה מבחינת האופן השני של עניין הקריאה. מי הוא זה ואיזה הוא?